ראיתם את הארץ מה היא, ואת העם היושב עליה, החזקו, הרפא, המעטו, אמריו. אומר רש"י, את הארץ מה היא? מה זאת אומרת הארץ מה היא? יש ארץ מגדלת גיבורים, ויש ארץ מגדלת חלשים. יש מגדלת אוכלוסין, ויש ממעטת אוכלוסין. צריכים להבין, הארץ, היא יש לה סגולות, למשל, כל אחד שעסק בחקלאות או במדע או ביותר יודע שלכל חלק ארץ בעולם יש סגולות מיוחדות. יש ארץ שטובה למה לגדל בעקפנים, ויש ארץ שטובה לגדל בבננות, ויש ארץ שטובה לגדל בתפוחי עץ. ואם תהפוך את היוצרות ותנסה לגדל בננות איפה שתפוחי עץ, אז הבננות לא יהיו יפות אם בכלל הן תהיינה או משהו כזה. זאת אומרת, יש סגולות לארץ, מבחינה חקלאית, מבחינת הצומח ובעלי החיים וכל הדברים האלה. החידוש הוא מחדש כאן שיש גם לארץ, יש גם תכונות שמשפיעות על המנטליות של האנשים. יש ארץ שמגדלת גיבורים. למשל, אומרים שבגליל הארץ הזאת מגדלת גיבורים, ארץ של גיבורים. ויש ארץ ששם היא לא מגדלת גיבורים, אלא מפונקים כאלה חלשים. למה? לא רק בגלל הנוף, אז מי שמכיר את הגליל. מה? לא מגדל. למשל, אדם רוצה להביא מים, הוא גר בכפר. המעיין נמצא בוואדי באיזה מקום. אבא שלו אומר לו, לך, אני רוצה לשתות כוס קפה. אז הוא צריך ללכת 3 קילומטר בחושך, עד לבד, צריך להיות שזה גיבור, להתגבר הרבה, על הרבה דברים, נכון? אז זה דוגמה, אז זה מגדם גיבורים. אבל אם אתה גר בארץ של תל אביב, למשל, אתה רוצה כוס קפה, אתה פותח את הבר, אתה לא צריך להיות גיבור בשביל זה. לפעמים התנאים, הם גורם לכאן, גורם הטבעיים, גורמים לכאן, שהאופי של אלה שגדלים שם הוא יצא גיבור, וההפר, מקומות שהם מתפנקים יותר מדי, שם הוא לא גיבור, פינקו אותו והארץ מפנקת וכל זה. אז זה מה שהוא אומר, כל ארץ יש לה את התכונות שלה. זה לגבי גיבורים או חלשים. יש מגדלת אוכלוסין. ידוע למשל שיש ארצות שהאוכלוסייה שם מתרבה בקצב עצום, כמו בהודו, במצרים, במקומות כאלה ש... ממש שם, אפילו בסין, היום, בגלל הריבוי העצום של האנשים, אז... שלום, בוקר טוב. נראה לי טיפה לכאן. בגלל הריבוי העצום של האנשים, אז הסינים הציעו חוק שאסור להוליד יותר מילד אחד או שניים, אני לא יודע, משהו כזה, מי שחס ושלום. אז הוא מקבל שם עונש. לעומת זה, באירופה יש ארצות כמו צרפת, כמו ברוסיה, שם האוכלוסייה הולכת מתמעטת. אם בא מישהו, אני יודע, מרוסיה עם 5 ילדים, קיבל פרס סטלין. שם הרבה פחות ילדים יש. שאל אותי למה. זה מה שהוא אומר, ארץ ממעטת אוכלוסין. וארץ מרבה אוכלוסין. החזק הוא רפא, איך אתה יודע אם הוא חזק או רפא? סימן מסלם, אם בפרזים יושבים, חזקים הם, שסומכים על גבורתם, ואם בערים בצורות הם יושבים, חלשים הם. זה מזכיר לי את ה... גם היום במציאות שלו, יש בישע יישובים שהם מתנגדים לגדר. גדר זה מוקפים. למה אתם מתנגדים? ברגע שאתה בא עם גדר, אתה תוחם את עצמך, אתה מראה על חולשה וכל הדברים האלה. זה מעניין שאין החלטה. נכון שיש סיכון ביטחוני, אבל הם לא מוכנים לוותר על העיקרון הזה. אנחנו לא במבצרים. אנחנו לא מפחדים. אנחנו רוצים חופשי חופשי. ומשלמים את זה דרך אגב מחיר. ויש כאלה, אפילו כאן, מה אני אגיד לכם? גן הילדים כאן במכון מאיר למטה. אז בשביל להגיע לגן הילדים, ילד קטן, עם האבא שלו, אמא שלו, רוצים להגיע לגן הילדים, כמה שערים אתם חושבים צריך לעבור? יש שער בכניסה, יש שער בפרוזדור, יש שער מהפרוזדור לכניסה, זה כמו בית סוהר של נידונים למוות. מי שרוצה להגיש לדתן נידוני מוות, הוא צריך לעבור כמה שערים, כל שער יש קודים, שומרים, זה בסוף עד שהילד מגיע, מה קרה לכם? זה לא רק הגן הילדים הזה, אז זה סימן של חושה. אם אתה צריך להכניס את עצמך אחרי כל כך הרבה סורגים ומבצרים וכל אתה, אז יש כאן ביטוי לחולשה, זה מה שהוא אומר. תסתכל איך הם גרים. אם גרים, משה רבנו אומר, אם גרים בפרזים, סימן שהם חזקים. הם לא פוחדים, לא...
סומכים על
גבורתם. כן, פוחדים מהם. אבל אם גרים בחומות ודברים כאלה, הם חלשים מהם. זה באופן כללי, אבל אומרים גם מבחינת האישיות. יש אנשים פתוחים, מה שנקרא, ויש אנשים סגורים. אדם פתוח, הוא חזק, הוא לא פוחד מההשפעה הזאת, מההשפעה הזאת. הוא, יש לו את עמוד השדרה שלו, והוא פתוח לכל דבר. אדם חלש מקיף את עצמו בחומות. למה? הוא פוחד מה יהיה כאן, מה יהיה כאן, או בגטו כזה. או חומה פרטית, או חומה חברתית, או משהו כזה. למה הוא פוחד מכל מיני השפעות? אז יש לו חולשה מבחינה זאת. זה שאדם מקיף את עצמו חומות, זה לא מראה על גבורה. זה דווקא מראה על חולשה. וזה שאדם הוא פתוח, מראה על גבורה. אנחנו במשניות. קודם כל, יישר כוח לכם שאתם באים להקשיב לי, זה גם דבר גדול. יישר כוח. אנחנו בתיאור איך היו מביאים ביקורים לבית המקדש. משנה ד' החליל מכה לפניהם עד שמגיעים להר הבית. דהיינו, החליל אמרנו זה הטוף הזה, איך זה נקרא? אמרנו, איך?
תרבוקה.
תרבוקה כזה. היו הולכים שיירות, ולפני זה היו הולכים טוף כזה, תרבוקה כזה, והיו מכה לפניהם עד שהיו מגיעים להר הבית. הגיעו להר הבית, אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על כתפו ונכנס, עד שמגיע לעזרה. זאת אומרת, עד הר הבית, אנשים מכובדים, כמו אגריפס המלך, אנשים מכובדים, היו אומרים, יאללה, אין לנו כוח לסחוב את הסלים. תסחבו אתם את הסלים, זה בסדר. כשהגיעו להר הבית, מהר הבית עד לעזרות, יש שטח. כאן, זהו, אפילו אגריפס המלך, הוא לוקח את הסל לכתפיו, והולך את החלק הזה בתוך הר הבית עד לעזרות. הגיע לעזרה, ודיברו הלוויים בשיר. מה השיר היו אומרים? הרוממך השם כי דיליתני ולא שמחת אויבי לי. זה תהילים, תהילים. היו אומרים את התהילים מהמזמור הזה, כן? כי כתוב שהביקורים טוענים שיר. אז הלוויים הם היו המשוררים בתוך בית המקדש, הם היו בעלי הניגון והשירה. אז הלוויים היו מלווים אותם במזמור הזה, היו מלווים אותם כשהם היו מגיעים לעזרה, אז היו מקבלים אותם בשירה הזאת, הרוממך השם דיליתני ולא שמחת אויבי לי. טוב, אנחנו באורות. מה? בפה.
בסגנון, כאילו, מה?
תשאל לי, אולי יש כאן לוויים, תשאל אותה. אתה לוויים? אתה כהן. מה?
זה דומה לניגונים של קבלת שבת.
יכול להיות, מסתם, קר לי בחיה שם, מישהו שאינים אותה. שרים את זה בשירה אדירה. המעמד היה מעמד מאוד מרגש. מכובד גם, מאוד מרגש, כן. כן, בבקשה. אנחנו באורות ישראל בסעיף זין. שני דברים מהירים בישראל. המוסר הטהור בכל שאיפותיו בכללות העולם, באדם, בכל חי ובכל ההוויה כולה. זה דבר אחד. זאת אומרת, יש מוסר עולמי, צריך להבין. מוסר זה הנהגה. הקדוש ברוך הוא מנהיג העולם, הוא מלך העולם. הוא מנהיג את זה, את הכל, לטובה. כל מה שקיים בו, יש ביטוי כזה, הכל לטובה, אתם שמעתם. הכל הכוונה, כל מה שקיים בעולם, טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשה, בכל דבר יש טוב. זה מאיר בנשמת ישראל. הדבר השני, והידיעה שהכל נובע מהקריאה בשם השם, ובכל אורותיו היוצאים ממנו, הבאים ברעיון עד שיצא שם הנכתב והנקרא, זאת אומרת שם הוויה, שקוראים אותו באדנות, והיוצאים בדרך תולדות של כינויים והרגשות, שהם כולם אותות של מציאות עליונה ואושר הווייתה. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. זה שמלוך כל הארץ כבודו של הקדוש ברוך הוא, והכל זה הנהגה אלוקית, והכל זה, הכל לטובה, וכל הדברים האלה, כל הדברים האלה, זאת היא המציאות שהיא קיימת כל הזמן. גילוי המציאות הזאת, זה תלוי מה אנחנו קוראים בשם השם. אם בהתנהגות שלנו, בלימוד התורה שלנו, בתפילות שלנו, במעשים הטובים שלנו. כן? זה מה שני דברים מהירים בעם ישראל. ההכרה, הדבר הזה שבאמת מלוך על הארץ כבודו, וכבודו מלא עולם, וכבודו רק רצון טוב, טוב יצר כבוד לשמו. ומצד שני, גילוי כבוד השם, הופעת כבוד השם, זה על ידינו, על ידי ההתנהגות שלנו, שאנחנו קוראים בשם השם, זה הופעה. אנחנו, עם ישראל, הוא המגלה את אור השם בעולם. המוסר בלא מקורו הוא אור פנימי מרכזי שאין לו היקף. אם אנחנו שוכחים את מקור המוסר שבעולם, סביבה מקורית, סופו מוסר כזה להידלדל וערכו במידתו גם כן ממועטו, ברגע שאתה חושב שהמוסר הוא מציאות, אבל אין מקור למציאות הזו. אין מקור לכל הטוב הזה. אז זה בסוף, אז ההכרה הזאת מדלדלת ומשתכחת ומתמעטת. ההופעה הנפשית לקישור האלוקי, כשאין המוסר וערכו מהירים כראוי, נניח יבוא האדם בפנאה פילוסופית, יגיד, אני מאמין באלוקים. אני מאמין במציאות שהכל מאלוקים, יש מלך לעולם וכל הדברים. אבל לא מחובר לזה, רק בהכרתו, בלי חיבור מעשי. ההופעה הנפשית לקישור האלוקי, כשאין המוסר ברכו, מהירים כראוי, על ידי האדם בעצמו שמשווה את רצונו לרצון הבורא, שהולך בדרכי השם, היא תוכן מקיף, אבל חסר מרכזיות. באופן כללי יש לך תפיסה. אבל אין לך מרכז, אין לך ציר מרכזי שממנו הכל נובע. ישראל וישורון, שני שמות יש לעם ישראל. ישראל מצד אחד וישורון מצד שני. הם כוללים את ההיקף והפנים. המוסר הוא מקורו האלוקי, שהוא ינצח ויכריע את כל העולם כולו ויזריח אורו של משיח. ישורון זה מלשון ישר. גם ישראל יש בו את הישר. כן. ישורון זה גם עניין של שור. שור זה לראות, כן, ראייה. כן. אז זה ישראל ושני שמות של עם ישראל שמבטאים מצד אחד את הקשר לאור השם, מצד שני גם את המחויבות שלנו לגלות את אור השם בתוך עולמו של הקדוש ברוך הוא. יישר כוח. מה שלומך, יוני?